לזכר צדיק לברכה, משדר זיכרון מיוחד במלאת השבעה להסתלקות ראש הישיבה מרן הגאון רבי ברוך מודחה אזרחי. מגיש הרב שלמה בחר.
כן, מאזינים יקרים, כאמור שבנו אליכם אחרי שעה מרתקת, הצפנו זיכרונות, געגועים, כיסופים לאותם שנים מלאות עמוסות במחיצתו של מורנו ראש הישיבה רבי ברוך מודחה אזרחי. וכעת אנחנו פותחים שעה נוספת להזכירכם מי שאיתנו כאן בפאנל: הרב יעקב ורנר, הרב נפתלי גרשוני, הרב צבי אזרחי והרב יהודה רפאל. קשה לומר על הדבר הבא, הדבר המרכזי בישיבה, מכיוון שכל דבר היה מרכזי, אבל עדיין אני חושב צריך לתת כבוד לצמד המילים שהיו שגורות ביותר בפיו של מורנו ראש הישיבה, גדלו סעודו, ההתרפקות על צלבודקה, בינקו אגב סבו מצד אמו, ברוך שלום, שם הוא ינק תורה והשקפה, כמו גם השוור של ראש הישיבה, מרן המשגיח זכר צדיק לברכה, רב מאיר חודוש. ואיפה זה פוגש אותנו, אגד לסעודו, מכיוון שאדם שלא היה קרוב מספיק, ולכן בדווקא אני שואל אתכם, כי כל אדם ראה צורה של בן אודום, של סלבודקה, של איך בן תורה צריך להיראות בצורה מכובדת, הכל נקי ומסודר ומכובד, הכל מדויק, גם מהעניבה המהודקת עד החפתים שבשרבולי חולצתו. הכל נעשה בצורה מאוד מאוד מכובדת. אבל איפה זה תפס אותנו בישיבה? הרב צבי אזרחי.
אני חושב שהמושג של גדלי סעודום, שהוא כמובן מושג עתיק יומין, תפס אותנו בשני מובנים. הוא תפס אותנו גם במובן אפשר לומר, המוזיקלי של המילה. אני מתחיל מלמטה, לאט לאט מלין בקוידש. זאת אומרת, המציאות הזאת שהעולם השירה המאוד מפותח בישיבת עטרת ישראל, דומני עד היום, לא היה עולם שירה שמגיע מתעשיית ומפעל המוזיקה, המוזיקה החסידית, אלא זה היה עולם של קרבת השם, שדרך המציאות הזאת שכולם שרים ביחד, מציאות כזאת שהיום זה כבר הופעה, אז זו הייתה דרך חינוכית, ביחד עם הראש הישיבה, היא הייתה מרוממת. גדלי סעודום זאת אומרת שיש לנו רגעים שאנחנו פשוט יוצאים למקומות ומחוזות עליונים יותר. ולכן בעיניי, העולם הזה, העולם השירה שבא לידי ביטוי בימים הנוראים, בתפילות ימים נוראים, באלול, בכלל, הזכיר הרב רפאל את הקידושים בשבת בבוקר, אחר כך היו שרים, לפני שהראשי והיה מדבר, זה היו רגעים שהרבה בחורים חיכו להם, בקולות שונים, בצלילים שונים, זה בעניין הזה. בעניין השני, המושג של גדלי סעודום, איך שאנחנו ראינו את זה כבחורים, זה בעצם הייתה הדרישה להרגיש, להבין שגדלי סעודום זה סוג של עבודה. אתה עובד בגדלי סעודום. זה לא זה משהו שאתה, זה תהליך.
זה לא לרכוש חליפה.
זה לא לרכוש חליפה, ויש לך את זה או אין לך את זה, או אתה יכול יום אחד לכבוש את זה או לא. זה תהליך שמתקדמים בו לאט לאט. נכון שבאתרס, הזכיר הרב גרשוני קודם, לא הייתה היררכיה בין השיעורים, אל תשב על הספסל של האלטרס, אנחנו היינו ביחד, והייתה במציאות כזאת, אבל אין ספק שהקליקה, של הבחורים, הצעירים, המבוגרים יותר. התהליך היה ברור. ועד א' ועד ב', היה תהליך ברור, לא תהליך שהוא חלילה מפריד בין האנשים. אבל בתהליך הזה אנשים גדלו ולאט לאט הפכו להיות דמויות, שאנחנו זוכים כבחורים, דמויות של תמידי חכמים, של אנשים מופלגים, שלאט לאט 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 הגיעו. ואני זוכר, כבחור בישיבה, אני לא יודע אם הציבור כאן זוכר, שהיה אחד מהבוגרים המיתולוגיים שישבת ארץ ישראל, רב שי כהן, רב שי כהן עד היום, תלמיד חוכם גדול מאוד, ומה אני זוכר מהאישיות הזאת? שהוא היה מגיע ליום עם נוירואים לישיבה, והבכי שלו, זו הייתה מוזיקת הרקע, של תפילות הימים הנוראים באתרס, וזה היה מישהו שאני זוכר כילד, שצמח באתרס, צמח, 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 הפך להיות אחר כך בן תורה אמיתי, וביומים לא הירואים בעצם הכל מתחבר למשהו אחד. זה בעיניי גדלי סודה.
זאת אומרת שהוא נתן באמת מקום של כבוד לבחורים המבוגרים בישיבה, ולא בשביל ליצור היררכיה, כמו בשביל ליצור את ההמשכיות הזו, ואת ההשפעה של המבוגרים על הצעירים.
כזה רבקה, יש לך דוגמה, יש לך לאן להרגיע.
זה תמיד שמענו ממנו, מראש הישיבה, שזה בעצם בסלבודקה, סבא מסלבודקה, הוא קבע את ההקפות למי לתת. לפי גדלות הבחור, לפי מה שהוא התקדם.
כן.
אני רוצה ברשותכם לשתף דבר ששמעתי מהרב גרוזמן, ואני חושב שזה הראשי וזה, המילים הן משולבות, המילים של הרב גרוזמן הן המילים של ראש הישיבה, שבעצם מתוך גרונו של הרב גרוזמן מדבר גם קולו של ראש הישיבה, כתלמידו, כאדם מאוד מאוד מקורב ידיד. אליו. הוא דיבר על גדלות האדם, ובאמת אני חושב שהצמד המילים הללו, גדלות האדם, קיפל בתוכו, אם אפשר לומר, את הכל. ממש הכל. אחת משיחות של הראשי ולא מזמן, ממש לא מזמן, הוא התבטא ואמר שאנשים חושבים בדורנו, אנו, שהיום סלבודקה לא שייך, לא... אולי זה משהו שהיה שייך לפעם. ובאותה שיחה אני זוכר כמה שהראשי ודיבר על זה, שהיום זה התקופה שהכי אפשר להתקדם עם זה. ואני רוצה ככה לשתף במילים ספורות, אולי אפילו נקריא את זה מתוך המילים של הרושיבה. הרושיבה אמר, מהי תורת סלבודקה? גדלות האדם. מהי גדלות האדם? הוא הגדיר ככה. קדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלמנו כדמותינו. כל אחד, צלם אלוהיקים בורס אודום. צריך האדם לחיות כך. צלם אלוהיקים. כלומר, הגוף צריך להיות כנוע לחלק אלויקה. לחלק אלויקה ממעל הנשמה. וכיוון שהאדם בתוך תוכו, יש בו צלם אלוקים, אז בעצם מקופל באדם הכל. שמעתי השבוע מהרב קנל, חתנו של מרן ראש הישיבה הזצל, שהוא הגדיר, ואני חושב שההגדרה מאוד 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 אמיתית במורנו זצל, הוא הביא את עץ החיים שנמצא בסוף מסילת ישרים, שהוא אומר שהאדם, כיוון שהוא נברא בצלם, אז יש בתוך תוכו של האדם את הכל. וכשהאדם נושף החוצה, וככל שהנשיפה היא יותר חזקה, כך יוצא יותר כוחות נפש, הכוחות התמונים בתוכו, החוצה. וזה באמת האמין ראש הישיבה. הוא האמין בדבר הזה שיש בכל אחד את המקסימום. רק צריך לדעת לנשוף ולנשוף ולנשוף. וזה הפשט בכל המהלכים של מרן ראש הישיבה, שהוא בעצם, זה הרי פלא פלאות. איך הוא מביא אנשים שאפילו עברית לא ידעו. תזכרו, הגיעו תלמידים מרוסיה, תלמידים מהונגריה, היה תלמיד מהונגריה בזמני, אתם זוכרים אותו?
קרקש.
כן, קרקש.
ארגנטינה.
ארגנטינה.
מקסיקו.
הגיע, עכשיו שמעתי בשיבה, הגעתי לשיבה, רבן ציין שם סיפר את הסיפור, שהגיע הרב של דרום אפריקה. רב חיים רף, הגיע לישיבה. אני בתור בחור בישיבה, שמעתי ממנו ויידים ב2:30 בצהריים, שהוא חזר על הוויידים של המשגיח. וכשהוא הגיע לישיבה, הוא סיפר את הסיפור מההתחלה, וזה היה פשוט מדהים. איזה יכולת של ראש הישיבה לראות את התמון בתוכו. זה הרי מדהים.
בימים נויסה ונויסן בישיבה, זאת אומרת, היה מיישי.
הוא היה מיישי, אחר כך רם, אני חושב
שהיום. שיעורים, לחוץ מכים.
שיעורים, היה...
היה קבוצה של בחורים מדרום אפריקה בישיבה.
כן, והיה לו פיינקייט מיוחדת כזו, שזה מדהים. וסיפור שם בישיבה, הגיע הרב של דרום אפריקה, אני לא יודע את שמו. בשילוב עם האבא של רב צבי, רב אורי, והיה שם רב יוניסון וילנסקי, כל אחד הוסיף, ופשוט קיבלתי תמונה מדהימה. הוא הגיע מבית שלא שומר תורה ומצוות בכלל, כאילו הגיע משם, יש לו גם אח, הוא לא ידע אפילו לצחצח נעליים, היה לו קושי שמצחצח לו נעליים. הוא לא היה עושה כלום. הוא היה, אבל היה לו שאיפה, והרב של דרום אפריקה ביקש מהראשי ושיכניס אותו. הוא אומר לו, מה שייך, מה שייך. תיקח אותו לשלושה ימים. הראשי והצמיד לו בחור, שאמרו את שמו רב מוישה, אני לא זוכר את המשפחה, שהוא אמר לו ללמוד איתו רב חיים בחוצי שינוי. אמר לו, את זה תלמד איתו. אחרי שלושה ימים, הראש ישיבה שמע ממנו את ה... ושם השתתף גם בשיבה, שמע הרווי, הראש ישיבה של נחלס הלווים. הוא אומר, אני דיברתי איתו, דיברתי איתו ביום יום באנגלית, והוא חזר על הדברים, והראש ישיבה ראה ניצוץ בעיניים שלו, את שהוא יודע לקבל את זה כמו שצריך, הראש ישיבה אמר, הוא בפנים. ומשם הוא גידל אותו וצמח בן אדם נצמד למשגיח, וזה הרי דבר מדהים לחשוב מי, באיזה מקום, באיזה עוד ישיבה בעולם יש מגוון כל כך. המגוון הזה מצד אחד יכולים להיות לך, והסיפורים על הרוסים, עוד ניגע בזה במחנות בני תורה שנגיע לחלק כן. הזה, אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אבל זה הכל הגיע מזה שתמון בתוך האדם הכל. וכך הוא האמין בכל אחד, בכל אחד מאחד מאיתנו, בכל אחד מאחד שנפגשו איתו תמיד, כך הרגשנו, כך הוא הרגיש, וכך הוא נתן את ההרגשה לכל אחד.
כן, זה מדהים איך כולנו חווים את אותה חוויה בצמד המילים הכל כך מופלאות והמחייבות הללו, גדלס או אודום, שבתפיסה כל כך שטחית ורדודה, מתחיל ומסתיים בביגוד או במראה, וזו תפיסה כל כך רעיונית, מחייבת, מוציאה יכולות. אני שאלתי אותו פעם בחדרו, אמרתי לראש ישיבה הרבה מדבר על אודום גודל, אדם גדול. אני רוצה עוד הגדרה יותר מפורטת, מהו אדם גדול? אז הוא אמר לי, אדם גדול, זה הוא לא אדם קטן. וזה כל כך אופייני וכל כך מדויק. בהתחלה גיחכתי עד שאחר כמה רגעים, באמת הבנתי את המשמעות. ויש פה באמת רעיון חינוכי עצום, שברגע שבן אדם מתעלה בעבודת השם, אבל במקום של חיזוק, אז רגש כזה של חיזוק יכול לחלוף. אבל ניקח לדוגמה, ילד קטן בן 3 שמשחק בגולות. הוא גודל במעפיל ובבני 10. הוא לא פתאום מקבל יצור עורר נוסף עכשיו לחזור לגיל 3, כי הוא גדל, וזה דבר שלא מתאים לגיל שלו, לדמות שלו, וזה בעצם הוא הזריק בכל הזדמנות. תהיו אנשים גדולים, והגדולים הפשט הוא לא קטנים. אנחנו כולם כמהים כבר לעבור לנושא המרכזי ביותר. אולי זה כן אפשר להרשות לעצמנו... לחנות את זה כך, כי זה דבר שכל העולם כולו מכיר, בכל עולם הישיבות ובעולם כולו מכיר את הרעיון האגדי, הנוסטלגי, ההיסטורי, הזעקה הזו שהלכה וחזרה ולא איבדה את הרגש ואת הזעזוע ואת החיבור ואת הכמיהה, גם כשזה נעשה לפעמים מספר פעמים ביום ולפעמים פעמיים בסדר, ולפעמים שם הייתה מתחילה השיחה, ושם הייתה נגמרת, והכל במילה אחת.
אלול!
אני רוצה שנשמע לרגע יחד עם המאזינים את הזעקה הזו, שאיך הוא היה נוהג לומר, יותר מזה לא צריך, ופחות מזה אי אפשר. נשמע ביחד את הזעקה הזו ששמענו כל כך הרבה.
אלול! מי זה? אלול! בישיבה נתנו ככה. וצעקנו, אלול! אלול!
שמענו ביחד את הזעקה הזו, אי אפשר לחכות את זה, אי אפשר, זה מדויק, בדיוק כך, ואני זוכר עכשיו שאני אומר את הדברים הללו, זוכר שיום אחרי ראש השונה, אומר, בואי סי, עוד פחות משנה אלול, צריך להתחיל כבר להתחיל לעבוד. זאת אומרת, זה היה משהו מרכזי שליווה אותנו לכל השנה. ואני רוצה לשאול אותך, הרב, יהודה רפאל, אתה זוכר את אותם ימים, ימים ש, ש, שמקפלים בתוכם את היום נירואים, את הנעילה של הראש ישיבה, את הדפיקות, הזעקות, את הליטוף, אלול.
זוכר את אותם ימים, זה מאז שנכנסתי בשערי הישיבה, ועד הרגע הזה, גם לא בימות אלול, אנחנו כולנו סביב האלול הזה, מה זאת אומרת? קודם כל, נכנסתי לישיבה, זה היה באלף אלול, תשנון ד', לפני 29 שנים, ותשמע, בחור... ילד, ישיבה קטנה, ידענו שיש דבר כזה אלול, אבל לא מעבר. ואז אתה מגיע ואתה נכנס לישיבה, ועל היום הראשון והשבוע הראשון, ועוד לא חולף שבוע, ליל שבת הראשון, ואז מגיע ליל שבת בשיחה בישיבה, ואחר כך בבית של הראש ישיבה, שאז הגיעו מכל הישיבות, מבית וגן ומשיבת חברון ומכל תורה. אני זוכר כמו עכשיו שחזרתי במוצאי שבת הביתה, או כפי שאמר ראשי, והלכתי לבקר את ההורים אז, עוד אבי, זכר צדיק לברכה, עוד היה בחיים. חזרתי הביתה, כולי מלא התפעלות והתלהבות, ולא הפסקתי לדבר על האלול ועל השבת של אלול ועל כל השבוע של אלול. זה היה משהו לא רגיל. ואני חייב לספר לך סיפור ולמאזינים. שנה לאחר מכן, הייתי תחילת ועד שני, וזה אני לא אשכח לעולם. הילדים שלי יודעים את הסיפור הזה בעל פה. הראשיבה, מעולם לא נסע באלול, לא טס לחוץ לארץ. אלול נמצא בישיבה, ביחד עם הבחורים.
קוידיס קודש.
ולא לדבר שלא התחתנו באלול, ולא, אין מה לדבר בכלל. שנה אחת, אותה שנה שהייתי תחילת ועד שני, איזה אחד מהגבירים הגדולים התקשר לראשיבה מחוץ לארץ, ואמר לו, תקשיב, אם אתה מגיע אליי ליומיים שלושה, אתה תקבל סכום גדול להחזקת הישיבה. זה היה ממש סוג של פיקוח נפש, והראשיבה חרג ממנהגו, וטס. טס לשלושה ימים. הוא חזר בסוף השבוע הראשון של אלו, זה היה יום חמישי, בשעה שש, שש וחצי אחר הצהריים, ולמעלה, ברחובות הפסגה, בית וגן שם, הוא ראה איזה שני בחורים הולכים שם, מחפשים לקנות איזה משהו לאכול. הוא היה הזדעזע כולו. מה זאת אומרת? לא יודע, היה סדר שני ושני בחורים עכשיו, ואלול! הוא נכנס, הוא הגיע לישיבה. הוא לא נכנס הביתה, אחרי טיסה ארוכה מאוד. זה אין זוכר כמו עכשיו, הוא נכנס לבסמדרש, וישר עלה למעלה, והתחיל לתת שיחה. אני נסעתי עכשיו... חרגתי ממנהגי, נסעתי במיוחד למען הישיבה, ופה מסתובבים בחורים כאילו שפה. הוא אמר, בואי סי, האלול שלנו בסכנה. הוא אמר, כמו שיש כל הלייט, כלשונו, וכמו שיש מלברו לייט, יש אלול לייט. והמסוכן שהאלול שלנו לא יהיה אלול לייט. הוא אומר, וכמו שיש פחמן ויש חמצן, יש אלולן. אפשר עדיין בשבוע הזה שתחילת אלול, להפוך את האלול הזה למשהו רציני. אבל שתדעו לכם, אני מבקש עכשיו, בגלל שאנחנו במצב מאוד קשה, שיגש עכשיו מתנדב, כך הוא אמר, ויגיד תהילים לעצול עשה אלול. האלול שלנו בסכנה. וכך הוא סיים, זה היה מעמד, אי אפשר לשכוח את זה.
כן.
אני ישבתי ממולו, תחילת ועד שני, כולם היו בהלם, הוא מסמד לי, נו, תיגש. אמרנו, תהילים, רק אסיים את הסיפור, במוצאי, בלילה שנה רבה, נסענו איתו לשיחה אחרי כל, באמת היה אלול אז משהו לא רגיל. ואז נסעתי איתו לשיחה, שהייתה לו שיחה קבועה בפתח תקווה, והוא אמר, הצלנו את האלול. היה לנו אלול, אבל זה כל שנה ככה היה האווירה הזאת.
זה דבר מעניין, הוא הזכיר את השיחה הזאת בלילה שנה רבה, אני חייב לספר לכם משהו.
השיעור.
אחד השיעורים יושב רב שלמה ריין, הבן של רב אברום ריין. הוא מסר את השיעור בבית הכנסת שיכלו לשבת שם ברווח 15 אנשים. הראשיב הגיע לפתח תקווה למסור שיעור, הגיעו לשם המונים, אבל לא היה להם לאיפה להיכנס. היו 50, 60, וכל אחד היה יושב על הראש של השני. ופעמים רבות, בעשור האחרון, שאלנו את הראשיב, והראשיב, מה? יש בתי כנסיות, יכולים, מכילים מאות אנשים, ורוצים שהראשיב יבוא, מה הראשיב? באמת. למקום ה... והיה לו קביעות, אחר כך היה מוסר שיעור, אחר כך הולכים לסוכה, בשנים שרב אברום ריין היה חי, הולכים לסוכה שרב אברום, היה שם את צרימונים ואת זה, וגם זה תוצח עם השיעור של אלוהי שנה רבה. לפני 26 שנה רב אברום ריין נפטר, ועדיין הוא המשיך בקביעות הזאת כמעט 50 שנה. הבן שלו אומר שזה 56, שלמה אומר שזה 56 שנה, אבל הסיפור מתחיל לפני 47 וחצי שנה. מה קרה? כשהוא סיפר, הבן שלו למד אצל רב שלמה ריין, למד אצל הראשיבה בישיבת חברון. והאבא התיידד עם הראשיבה, רב אברום. והראשיבה סיפר לו שהוא רוצה, הוא תכנן את הקמת הישיבה. אבל אין לי מאיפה. לא יודע מאיפה להתחיל. אז רב אברום נתן לו את 100 לירות הראשונים להקמת הישיבה.
זה הקורס הטויב שדיבר אותו עשרות...
הקורס הטויב שהיה לו, והיה לו קביעויות. זה רב צבי גם דיבר איתי ככה בין לבין שהיינו בהפסקת תחזוקה. אז רב צבי דיבר איתי על העניין הזה. איזה התמדה של שנים. בשביל מה? להכיר דו, הוא כבר לא חי.
הרב גרשוני, אם לא התאספנו פה לשמוע את המייסה הזה דיינו. זה מביל. אבל כן, כן, אני אומר, הנושא הזה של אלול כאמור תופס את כולנו, ואי אפשר כמובן לא להזכיר באלול להתרפק על על עלילות שבת. שהכל היה צריך להיות מדויק, אני נפעם ואני זכיתי לשמש אותו בשנים האחרונות בישיבה. וגם שם הייתה ניכרת השאיפה לדיוק בכל דבר. גם בסברה. כמה פעמים כעסו, בחורים צעירים, אמרו, היה שואל שאלה, היה שם כמו כלוב של עריות. היה שם כמה פעמים, אמר לי, צפופים במקדוש כבר יש, עוד מעט תהיה, עומדי משתחווים גם. ממש היה צפוף, היו צובעים על החלונות ועל הדלתות, ובחור היה אומר סברה, נו, זה לא זה. המילה, הכל צריך להיות מלוטש, כמו גם השירה המרגשת שהייתה שם, שהיה פותח את האטומו לחוב, והיו ממשירים על דוטו מההתחלה. עוד הפעם מההתחלה, הכל היה צריך להיות נורא נורא מדויק. אבל המעניין שאלול עם כל הנלווה למושג הזה שנקרא אלול, שהוא כמה פעמים אמר לי, עשר סימת שובה זה עשר סימת שובה, אבל זה לא אלול. זאת אומרת, הוא נתן מקום אמיתי להכנה. ואני שואל אותך, רב צבי אזרחי, מה פשט בזה שניקח רק את המשפט האחרון שציינתי בשמו, עשר סימת שובה זה עשר סימת שובה, אבל זה לא אלול. חודש שלם של הכנה, שזה לא נגמר, ואתה רואה גם כמה לפני שהוא אפשר עוד להציל. מה תמון, נקרא לזה בהיבט הפסיכולוגי, זאת אומרת, התורני כמובן, בעקשנות הזו, לתת כל כך מקום חזק לאלול.
אני חושב בקציר העומר כמובן, שבכלל כשיטה, והוא הדגיש את זה תמיד בשיחותיו, אנחנו לא לומדים כאן באיזושהי אוניברסיטה. אנחנו צריכים לסיים, צריכים להגיע אל היעד, לקבל את התעודה, את התואר הראשון ואת התואר השני. פה חיים, זה על אותו רעיון, שפה הבית, פה אנחנו חיים. והמציאות הזאת שלמעשה, זה לא הנקודה של ראש השונה, של יום כיפר, אלא השאלה היא איך אתה מתכונן לקראת. אנחנו לא מחכים לעבור את האלול כדי להגיע לראש השנה. אנחנו לא מחכים, עשר סימת שובה זה כבר היעד, זה כבר התעודה. זה לא הנקודה שלנו, הנקודה שלנו זאת העבודה.
זאת אומרת, הדרך זו מטרה.
הדרך, וזה באמת, אני חושב, זה גם תורת סלבודקה, וגם המשגיח, זכר צדיק לברוך, מחודש שאני זכיתי להיות תלמיד בישיבה, עוד כשהוא המשגיח, וזכיתי לגדול שם, בצילו. הרעיון הוא הדרך, הרעיון זו העבודה. האלול, הוא תפס מקום חשוב, משום שהוא מכין אותי לקראת, הוא כבר לא אחרי, הוא כבר הלקראת, וכל החיים זה לקראת, אפשר לומר שזה באמת דבר שמאפיין, אפיין את הדוד של אבא שלום,
כן.
הוא כל הזמן היה באיזשהו תהליך.
והתהליך זו מטרה בפני עצמה.
כן, וזה אף פעם לא הסתיים.
מאוד מאוד.
ולכן הוא אף פעם לא הסתיים, הוא עצמו כן. לא הסתיים אף פעם.
כן, אנחנו באמצע האלול ניתן הפסקה קצרה, ומיד נשוב לנושא הכל כך מרתק, הרב ורנר, אחרי הפסקה. כן, שבנו אליכם, לא היה אפשר לעבור את הנושא הזה בלי לשמוע כל אחד ואחד מאיתנו על החוויות האישיות שלו, סביב הנושא הכל כך קשה לומר, אבל היה ועוד לא יהיה. ולוואי, אלול. הרב ורנר, איך אתה חווית מהנקודת מבט שלך את האלול של הראש ישיבה?
אני רוצה לומר, יש כמה וכמה נושאים שדיברנו עליהם כבר, ויש עוד נושאים שאמורים לדבר עליהם. דיברנו על איך יצאו מישיבת עטרת ישראל כאלה בוגרים. איך נוצר המושג עטרסניק? מהו גדלות האדם שבו גדלנו בישיבה? ויש עוד דברים נוספים שהם נדבר עליהם. הכל נמצא בתוך המושג שנקרא הלול. אני רוצה שנבין במבט האישי. הגענו לישיבה. אני הגעתי כילד בני ברקי. לישיבת עטרת ישראל, שבאותם ימים היה איזה מרחק מסוים בין המקומות, כאילו מאותה ישיבה קטנה שאני הגעתי לישיבת עטרת ישראל, לא הלכו עדיין בחורים.
מרחק יותר מאשר שעה נסיעה.
כן. גם היום בכביש 16 עדיין אנחנו רחוקים, זה היה קצת, בוא נאמר, איזה צד, ככה מעניין, כבן משפחה למשפחת ורנר, שהייתה יותר ישיבה, שייכת לישיבת פונוויץ' והמסתעף, והלכתי לישיבת עטרת ישראל, זה סיפור בפני עצמו, איך הגעתי לישיבה, אבל זה פאנל מיוחד אפשר לעשות על הנושא הזה, הקודש ברוך הוא באמת כיוון אותי, בדיוק בימים האחרונים, אבא שלי אומר לי, יעקב, אתה כל האישיות שלך זה רב ברוך. אמרתי לו, אבא, קצת אתה? הוא אומר לי, לא. בנפתולי נמצא פה, מכיר ככה את הימים, באותה ימים שהיינו בישיבה, הסתופפנו ככה מדי די פעם, אצלנו בבית. באמת, זה דברים שהם זכות גדולה. אני אומר, אני עומד פה, מחייך, אבל כולי בתוכו דומע על הזכות הגדולה שזכיתי באמת ללכת לאותה ישיבה ולגדול בבית היוצר של ישיבת עטרת ישראל. אלול, מה זה היה אלול בשבילנו? אני רוצה לקמת את זה בזמן קצר, כי כמו שאמר רב צבי קודם, זה עולמות, זה עולמות, זה לא משהו שאפשר להסביר אותו, לא משהו שאפשר להבין אותו. אני חושב שהאלול התחיל באלף אלול, אני רוצה לדבר על הסיום של האלול. אם דיברת קודם שהראש ישיבה אמר לך שהסר סמית שווה זה כבר לא אלול, האלול מבחינתנו יסתיים בשמחסתירה. אני רוצה לומר לגעת בנקודה, בכל ישיבה בשמחסתירה הם מוכרים את, את הכיבודים המיוחדים, בדפי גמרא, ישיבת עטרת ישראל, הישיבה היחידה, שהייתה מוכרת את זה במספר דפים מועטים. הראש ישיבה לא היה נותן. אני רוצה שבחור שלוקח על עצמו דפי גמרא, עם רשי, עם טייספס, עם ריף, עם ראש.
יסודי.
יסודי. לא שיקח לי פופקיוס. שיקח את דפי הגמרא וילמד אותם ויבוא ויבחן אצלי. את זה הוא דרש. לא הבחור יבוא ויקנה עכשיו חוסנטריה או איזה התאורייס או עם 300-400 דפי גמרא, שיקנה עם 50 דפי גמרא, עם 60 דפי גמרא, עם רשי, טייספס, ריף, ראש ולהיבחן. ככה אנחנו סיימנו את האלול. וזה היה הסיום של תקופה. כולנו מדברים על הרי השיחות המיוחדות, התפילות המיוחדות באלול, הדפיקות המיוחדות שלו באלול, שפה באולפן לא מרשים לנו לדפוק, אבל אם היו מרשים לנו לדפוק, היינו מנסים מעט להחזיר את הדפיקות המיוחדות של אלול. היה נעמד הראש ישיבה אחרי שחריס, לא זמן של שיחה, נעמד על הבימה ודופק, אלול! וזהו, יורד! ואני רוצה לומר לכם, היום 30 שנה אחרי, זה חודר בעצמות, ואני אומר את זה בבחינה שיכולים לבחון אותי. הטרסניק, שדיברנו על זה קודם, בהלול, מרגישים עליו את ההלול. ואני אמרתי את זה כמה וכמה פעמים גם לראש ישיבה, וכל פעם שאמרתי לו את זה, הוא שמח לשמוע את זה. אני מדבר על אחד מהידידים שלי, שפגשתי אותו יום אחד בהלול, כאשר הוא בכל השנה מסתובב בצורה, הוא כבעל הבית פשוט, מסתובב עם חולצה שאינה תואמת לבן ישיבה. ואני רואה אותו באלול, הולך עם חולצה לבנה. ואני אומר לו, מה זה צריך להיות? אתה בדרך כלל הולך ככה עם חולצות קצת יותר מעניינות, מה אתה זה? הוא אומר לי, יעקב, אלול!
ביג די שבס.
זה ביג די אלול.
ביג די אלול.
התחושה הזאת שדווקא בנו, כתלמידיו של ראש הישיבה, האלול, זה היה כל השנה, כמו שרבי ישראל אומר, כל השנה זה אלול, אבל האלול זה אלול. ויצאנו בישיבה כל השנה, הדרישה של הראש ישיבה הייתה מאיתנו להיות הכי קרובים לאלול. כמו שאמרת קודם, במוצאי אלול, הוא היה אומר כבר עוד פחות משנה יש לנו עוד אלול. כל השנה הייתה מסביב, וככה גדלנו, ככה צמחנו, ואם דיברנו קודם על גדלות האדם, הדרישה שלו מאיתנו הייתה מינימום שהוא דרש מעצמו, והוא יראה לנו איך הוא דורש מעצמו, וככה אני דורש מכם, ונתן לנו, ונתן לנו, וקיבלנו ברוך השם, והשם יעזור שבעזרת השם באמת הדברים האלה ילכו ויחלחלו לדורות הבאים.
כן. הנושא, אני פגשתי את האלול גם בתור בחור צעיר, שהכנסתי לישיבה. הדבר שעמדתי נפעם, שני סדרי המוסר, היה בצהריים, רבע שעה, ועוד חצי שעה, בין 7 ל-7:30. הראשי וכנער צעיר, זה לא יומן. הניגון שלו עד היום מעדד באוזניי, הניגון המעורר הזה, אי אפשר, אי אפשר, זה לא עוזב אותך, זה לא עוזב. זה עוד התחיל למעלה בקוידש, שאנחנו היינו איתו במסע, אחד המסעות לאירופה, אז שהגענו שם לשדה התעופה, היו שם רב צבי דרפקין, הראשי של חברון, רב דוד כהן, זאת אומרת, אנחנו עכשיו במסע קוידש אחונה לאלול. ואז הוא אמר, אני רוצה לספר לכם, בישיבה בכפר חסידים, אחרי שהתחיל הזמן בראש חודש אייר, הוא אומר, לא, לא, לא טעיתי, ראש חודש אייר. הסתיימה התפילה, אז רבלה ככה הזיז את הסטנדר, אז הוא הסביר שהוא מזיז את הסטנדר, כנראה שהוא רוצה לומר משהו. אז כולם איתו אוזן ככה, לשמוע מה, 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 מה הוא הולך לומר? אז הוא אומר, אתם יודעים מה הוא הלך לומר? אנחנו כבר בראש חודש אייר. אוטוטוטוטו, הלול! והזעקה הזאת,
התרדה.
בשדה התעופה, אנשים עמדו. מה הולך פה? מה הולך פה? אתה זוכר את זה?
ודאי, ודאי, מה השאלה? השבס מבורכן אלול בווילנה.
בקרוקה. בקרוקה, הוא אומר, איזה זעקה. פעמיים היינו בקרוקה, בזעקה של אלול.
אני רק רוצה עוד נקודה אחת, כי חייבים בטח להמשיך לנושאים הבאים, אבל אם מדברים על אלול, כשאנחנו נכנסנו לישיבת עטרת ישראל, באותו שנה היה נהוג בישיבה שאין חתונות באלול. דבר שהרבו הכניס אותו בצורה שהחדיר אותה בנשמה של כל אחד ואחד, וזה... אני בשנה האחרונה חיתנתי בן, ולצערי זה היה בתחילת אלול. היום הישיבות של היום השתנו, אבל... היה לי כאב וקושי עצום לחשוב על, על, על הדבר הזה לעשות חתונה באלול. לצערי זה באמת היה מקורח הנסיבות. כשנכנסנו לישיבה, היה חתונה היחידה שאני זוכר שהתקיימה באלול, ולא סתם חתונה. חתונה של אחד הבחורים הישיבה. הקרובים ביותר לראש הישיבה, היה הבחור הכי חשוב בישיבת עטרת ישראל, הרב רבבי הטרופ. והרב רבבי עד התחתן, וזה היה, אני חושב, בזין אלול. והראש הישיבה נעמד באותו יום, זין אלול, אני זוכר?
אני חושב, כן.
והראש השיבה נעמד על הבימה, ואמר בזה הלשון. היום, כמעט בזה הלשון. היום התחתן בחור הכי חשוב בישיבה. קרוב אליי מאוד. ואני לא הולך. ואתם אחריי לא הולכים. הבחור היה צריך להתחתן היום, אומר הראש השיבה, מסיבות שלו, והוא קיבל את האישור לדבר הזה. אבל אצלנו בישיבה... לא עוזבים באלו לחתונה. שאלו אותי, אחר כך סיפרתי את זה בכמה וכמה מקומות, שאלו אותי, נו, והיו בחורים בחתונה? אמרתי, אני הייתי בתור בחור מבעד א', לא הייתי שם. הבסמדרש היה מלא באותו ערב.
אבל אתה יודע מה מעניין? אתה מספר את הסיפור הזה וזה מצמרר. כי כשאני הייתי שנים אחר כך בישיבה, לרב אביעד טרופ, היה מקום קבוע, היה משמש מכהן כאחד מצוות הישיבה. זאת אומרת, הוא הבין באמת את ההפרדה הזו שאלו זה אלו ועושים מה שצריך, והוא הבין שאין פה שום עניין אישי. הוא ליווה אחרי זה עשרות שנים את הישיבה, גם במחנות, ובכלל, אנחנו אומרים ברור, אבל כמחנך לפעמים יש איזה ערבוב...
ככה, לא היה, זה היה שני דברים.
מדהים, מדהים.
ידע להפריד את זה באופן מוחלט.
כן, ושהבחור גם ידע לחוות את ההפרדה הזו.
וזה היה אלול הראשון שאיתו נכנסנו לישיבה, אז אתה שואל, איך נוצר הטרסניק? מה זה גד לסעודום? מה זה אלול?
זה פאזל. זה אלול.
זה פאזל. זה אלול.
וזה מה שדיברנו קודם, ומה שנמשיך הלאה. בזמן שעוד נותר לנו. אחרי שבאמת, אפשר להגיד, מיצינו את הדבר כל כך חסר מיצוי הזה, שנקרא אלול, אבל כפי שהגדיר רב צבי, הנושא שההכנה והמהלך והעבודה זה מטרה, זה לא אמצעי. אני רוצה לעבור כביכול למעבר חד, לזמן אחר, זמן של בין הזמנים שקדם לאלול, שאולי אם תרצו, הוא אחונה לאחונה, שזה מחנה בני תורה. שאני בימים האחרונים נפעמתי, שמעתי סיפור מכלי ראשון, מורדכי סטפנסקי, ימים, היה תקופה משגיח בישיבה, הוא מספר שהוא הולך בשבילי הקמפוס שבו התקיים המחנה באותה שנה. והוא שומע צלילים מחדרו של ראש הישיבה של רב ברוך. הוא אומר, הרהבתי עוז, קיבלתי אומץ והצצתי מבעד לתריסים. ואני אומר, אני רואה 3 לפנות בוקר, אולי אדם צעיר. הוא מנגן. ואני מסתכל על השולחן, מול מה הוא רוכן, היה שם רב חיים מבריסק פתוח, ועל זה שרי תשובה. הוא אומר, דפקתי בחדרו, והתחלתי להתגלגל איתו בשיחה, ושאלתי אותו, אם רב חיים, אז למה שרי תשובה? ואם שרי תשובה, אז למה רב חיים? והוא במתק שפתיו אמר, בלי רב חיים אי אפשר שרי תשובה, ובלי שרי תשובה אי אפשר רב חיים. הדברים מתמזגים זה בזה. אבל באמת מחנה תנועת בני תורה, שאני אומר את המילים הללו, בטוח מתנגן לכולנו שירה קסום של, 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 שכתבה הרבנית, עליה שלום, הרבנית שולמיס. בני תורה אנחנו, בנים לכל דבר, שגור על פינו. וזה באמת חלק בלתי נפרד מהישיבה, כל התקופה שלפני, והתקופה שליווינו את הבחורים התיכוניסטים לאחר מכן, אני בעצמי זכיתי לכהן כרב שיח לישיבת מערבה, וזו תקופה משמעותית מאוד, שזה בעצם התקופה הראשונה שבעצם גרמה לי להוציא החוצה את מה שינקתי שם. ואני רוצה לפתוח בך הרב יהודה רפאל, שגם אתה
היית רב שיח שם. איך אתה בעצם מקמת בכמה מילים, בזמן הכל כך קצר באופן יחסי, לתקופה הכל כך ארוכה, באיכות ובכמות שחווינו שם, מחנה בני תורה?
טוב, מחנה בני תורה זה באמת פרק בפני עצמו. לא כולם יודעים אולי, שהמחנה הוקם עוד לפני שהוקמה הישיבה. ואני שמעתי פעם, מבדל החיים טובים וארוכים, הרב יצחק פרץ, סעדתי אצלו בליל שבת, והוא סיפר לי את הסיפור, איך התחיל המחנה בני תורה, איתו הרב פרץ, ועם הרב דוד צבי הופמן, שניהם שיהיו בריאים ויאריכו ימים, והראשישי ועוד היה רם בישיבת חברון, והגיע למדרשייה, משם הוא לקח אותם, אין כאן מקום להאריך, אבל זה היה הגרעין הראשון, ואחר כך המחנה בני תורה, זה היה לאורך כל השנים, אני זוכר ש... כשהראשיבה ביקש ממני להיות רב שיח, נפל עליי כזה, אתה יודע, כרם ביום בהיר, אתה צריך להתכונן ולדבר. ואז, והוא גם נעמד, כשאתה רב שיח, הראשיבה היה עושה סיבוב כל יום, ונעמד מולך לראות איך אתה מדבר עם הבחורים ואיך זה. ואחרי המחנה, גם ברוך השם היו כמה שעברו לישיבה, וזה מהקבוצה, ואחרי המחנה נכנסתי לראשיבה ואומר לי, נו, הצלחת להשפיע על אנשים? אמרתי לראשיבה, אני לא יודע. מה שאני יודע... שעליי בטח הצלחתי להשפיע. אם אתה צריך לדבר, להעביר את המסר הזה לאחרים, אתה חייב לעשות קודם כל עבודה עצמית עם עצמך. והשיא שבטח ידברו על זה של המחנה, סעודה שלישית, אין אחד, כמו שאומרים, עין לא נשארת יבשה.
כל שנה.
כל שנה, ואני נכנסתי לה בשנה הראשונה שנכנסתי לישיבה, ועוד לא הייתי במחנה, נכנסתי לראשיבה והיה לו בחדר, שם בבית וגן, קלטות של אז, של כל השנים, יצחוק אלחונות מכל השנים. וכשנכנסתי לישיבה, בחור אחד הביא לי, תקשיב, תשמע, עוד לא ידעתי מה זה המחנה. ואז נכנסתי אליו לחדר, אמרתי לו, שמעתי עכשיו הראשיבה את הסיפור. אז הוא אומר לי, של איזה שנה? אני אומר לו, טאפ שינון ג' הוא אומר, זו הייתה השנה הכי טובה.
טוב, אני רוצה גם לשתף את המאזינים, מי שעדיין לא שמע, וסביר לנך שכל אוזן יהודית שמע פעם את הזעקה, יצחוק אלחונון שמאלה. אז פסח, תן לנו בקצרה את התמצית של הסיפור הזה, שכל הכל מקופל בה, יצחוק אלחונון שמאלה.
האש מתרקחת גהלם, גהלם. הוא רץ החוצה, סגר את הדלת, מה יש לו שם, אין לו מה לעשות שם. יא 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 יא, הוא באופן אינסטינקטיבי רוצה לחזור אל צד ימין, אל הדלת הקודמת. אבל יוצא הקרוב ואומר, יצחוק אלחונון, יצחוק אלחונון, יצחוק אלחונון, יצחוק אלחונון שמאלה. אני מתכוונים אליי, אולי יש עוד יצחק אלחונון? אליי? החיוך עדיין לא עוזב אותו, אבל הגרוס חוזר וקורא, יצחק אלחונון, יצחק אלחונון, שמאלה, שמאלה, אני, לא ימינה, השפתיים מתהדקות, החיוך כן עוזב אותו. מה פשר הדברים כאן? יש כאן טעויות בשמיים. בשמיים! אני! כאן! באש המתלקחת! איי, 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 כן, יצחק אלחונון, יצחק אלחונון, שמאלה! למה שמאלה? אוי, למה לא ימינה יצחק אלחונון? נחסוך לך ללכת עלה לגישה, לגשת אל השולחן, אומר לך מיד, אתה צריך להיות שמאלה. למה שמאלה? מה עשיתי? מה דבר טוב שלא עשית? יצחק אלחונון, צחוק אלחונון, יצחק אלחונון, רצחת, רצחתי, עוד הפעם חיוך על השפתיים. אני רצחתי, את מי לא החייתי? איזה ילחנן, איזה ילחנן, רצחת את יצחק אלחנן, רצחת את הגוין האדיר, רבו של כל ישראל, יצחק אלחנן. אני רצחתי את יצחק אלחנן. אני לא מבין מה הולך כאן בשמיים. מה הולך כאן בשמיים? האם אתם מתכוונים שזה יצחק אלחנן שעומד כאן בתוך גופי? כאן אני לא בתוך גופי, אבל כשהייתי בתוך גופי הייתי מסוגל להיות רבו של כל ישראל. גם בשמיים לא יודעים מה היה שם, איזה מאמצים עשיתי כדי ללמוד, איזה מאמצים עשיתי כדי להיות יותר מכפי שהנני, וכאן באים ואומרים לי שאני הייתי יכול להיות ולא הייתי ורצחתי. אני צגל חנם, צגל חנם שמאלה, רצחת יצגל חנם. אם היית אחרי כל ההשתדלויות שלך עוד מעט, עוד יותר, היית מגיע והיית יכול להיות הגוין, רבו של כל ישראל, יצגל חנם.
כן, זה מרטיט, מרטיט, כאילו עכשיו שומעים את זה שם, כי מכיוון שאנחנו חווים את החוויה הזו של אז, את היצחוק אלחנן שמאלה, אבל באמת זה חוויה שאי אפשר לשכפל אותה, השירים הרבים שהולחנו שם, נכון? מחמויל ועד השיר המלאך, גם הוא שר שם בשנים האחרונות, והרב גרשוני, מחנה בני תורה בכמה מילים, כי איך הוא אמר לי פעם, מה שהלב חושק, הזמן עושק, אז בקצור.
כן, באמת צריכה להיות אומנות מיוחדת בקציר העומר, כמו שאמר הרב רב צבי, לקפל את התחושה ואת מה קיבלתי ומה אני מרגיש עד היום מהמחנה הזה. באמת המחנה, כמו שאמר הרב ידידי הרב יהודה רפאל, זה קודם כל היה לבחורים עצמם. היום, לפני שבאתי כאן לשידור, רציתי לאמת איזשהו סיפור ששמעתי אותו בעבר, והתקשרתי, אני למדתי בישיבת עטרת ישראל, ובישיבה קטנה למדתי בישיבת מעוז חייל, שם משמש כראש הישיבה הגאון רב אהרון פרנק.
ששוכנת אף היא בבית וגן לצדך.
שוכנת גם היא בבית וגן, והוא סיפר לי שגם הוא, אין לנו כאן את הזמן לספר את כל הסיפור, אבל גם הוא מהמדרשייה, וגם הוא נשב למתק לשונו של מרן ראש הישיבה. ובמחנה בני תורה, איך הוא הצליח לשוב את הבחורים? אך ורק עם דבר אחד. עם שאלה, בעיון, כולם זוכרים את הכניסה של ראש הישיבה לחדר האוכל. היה שואל שאלה בחדר האוכל, ואחרי 5 דקות, כל החדר האוכל היה הופך להיות כמרקחה.
ממש, ביטוי מושלם למשתגעים ומתלעתים אחריה.
ממש, ממש, וזה הוביל את האנשים, וזה מה שהוא צריך, אם יהיה לנו זמן לספר על האונייה שהגיעה מרוסיה, סיפור מרתק, אם תאשר לי בהמשך השידור, אם יהיה, אם לא, אז
בהזדמנות אחרת.
בהזדמנות, בהזדמנות. כן. באמת, יש כל כך הרבה. אבל המוטו היה...
אפשר לעשות תוכנית שבועית על הראש שיבה, זה לא...
זה ודאי, ודאי.
כן. אולי באמת נבקש מהרדיו לרגל השלושים, אולי נתכנס כולנו, כי רק התחלנו, זה רק
באמת, זה לגעת, אפילו לא הצלחנו לגעת בשולי כן. גלימתו. כן, באמת, כן. באמת. אבל הכל, וכל התלמידים מציינים, הכל התחיל ממתק הלשון וההרגשה שאתה רוצה גם להיות כזה. הוא היה מעביר בתורה שלו את האנרגיה הזאת. אני רוצה לדעת תשובה, באמת, מה התשובה לבסיו יוסף, מה התשובה?
כן, כן, חברים יקרים, אנחנו עברנו על מגוון נושאים, על מכובדות חיצונית, על השירה, על ישיבה, ובעיקר סברות, הכל פרי דרישותיו של מורינו ראש הישיבה, הכל צריך לעשות באופן מושלם והמדויק ביותר. אני רוצה להודות ראשית לרב יעקב ורנר, מנהל תלמוד תורה פרי מגדים של פתח תקווה, איש חינוך, הרב נפתלי גרשוני, מרבני העיר אלעד, ראש כולל חשוב שם, הרב יהודה רפאל, הוא ראש מוסד הרב קוק ויועץ זוגי, ואחיינו של מורנו ראש הישיבה, הרב צבי אזרחי.
נסיים. יורשה לי בסיום, ממש.
בעשר שניות.
חייבים להכיר טובה לרב יעקב גרוסברד על השנים הרבות שהיה לצידו. זה משהו שגם לא קיים, באמת מסירות עד הרגע האחרון.
צריך לומר, רבי יעקב גרוסברד הוא בן ועד שלי, אנחנו ידידי נפש, ולשלב את הרגישות והאכפתיות המקסימלית לראש ישיבה, במקביל לכל
האמון שהיה לראש ישיבה ברבי יעקב גרוסברד, זה אמון מלא.
דיברת על הקורס הטוב של הראש ישיבה, ויש פה תלמיד אחד.
ויש לנו הקורס הטוב גדולה לרבי ציין, באמת, לעולם לא היה חסר בישיבה דבר.
כן,
זה דבר שאי אפשר...
זה מה שעשינו, ולברך אותו, לברך את רבי ציין, שבעזרת השם ימשיך הלאה, להצליח. יש לו ישיבה מיוחדת, צריך הרבה כוחות, ובעזרת השם השם ייתן לכולם את הכוחות.
אז אנחנו נסיים ברגשי געגועים למורנו, בתקווה שנצליח בעזרת השם להמשיך את המורשת שלו, מורשת הרב אזרחי המסועפת והייחודית, שבראשנו אנחנו תמיד נציב לפנינו את המחויבות הבסיסית לפיה המקסימום האפשרי, זהו המינימום הנדרש. יישר כוח.